מרגשת. וואו, רחלי, איך את
רוצה? איזה כיף, איזה כיף. כמה יופי, כמה ירושלים מתרגשת. בנות שלי, יש לנו היום מדריכה מדהימה, שאתם תכף תשמעו ממנה את כל הדברים ההיסטוריים שאני לא יודעת, אבל אנחנו הולכות היום ללמוד. ואחרי כל הסיור הזה, אנחנו נהפוך את התורות לתפילות, כמו שרבי נחמן אומר. ולכן, כל אחת עכשיו מקבלת דף לימוד, ולא מאבדת אותו בדרך בשום פנים ואופן. ואנחנו הולכות ללמוד בכל תחנה מהתחנות האלה, תורה נפלאה, את תורת הסליחות, ואני מבקשת סליחה מראש מכל מי שפגעתי בהשנה, ואם נפגעת פשוט אין לך חוש הומור, וזהו, קדימה. אני קוראת למנחה המהממת שלנו מהקרן למורשת הכותל המערבי, שהסכימה לסבול את הכיתה המקדמת שלנו, כפיים!
ערב טוב, ערב טוב לכולן, נשים יקרות. קודם כל, אני חייבת להגיד שאני מתרגשת, מתרגשת מאוד. כי בתוך כל השטף של סיורי השיחות והתקופה הזאת, לצאת לערב איתכן ועם הרבנית היקרה, מה יותר מזה? אז תודה רבה. ברשותכם, אנחנו נתכנס ברחבה של למטה, במקום יותר נוח, ונצא לסיור.
קדימוש. בנות.
בואי. לא תפסידי כלום עליי. יאללה, ביי.
רחלי, המדריכה שלנו, ואנחנו הולכות בעזרת השם גם ללמוד ביחד. לא עלי, אני
אתכמת. טוב. אז נשים יקרות, שוב, שלום לכולן וברוכות הבאות וערב טוב, וכמה מרגש להתכנס פה בירושלים ביחד, ובמיוחד עכשיו, שאני מבינה שיש פה נציגות מנתיבות ואופקים וצפת ובר יוחאי ובית רימון, וכולנו מתכנסות כאן לערב של סליחות בירושלים. ואני רוצה, לפני שנתחיל, מילה אחת לשתף אתכם על עצמי. אני נולדתי בירושלים. יש לי את הזכות להיות דור עשירי בירושלים. ואני עובדת בכותל המערבי כבר 21 שנים. יש לי את הזכות לנהל את ההדרכה בכותל, ואני רוצה להגיד לכם שבאמת הרבה פעמים אני נפגשת עם קהלים וקבוצות, ועוד רגע גם נתייחס לזה, כזאת התרגשות הרבה זמן לא חוויתי. אז תודה רבה שבאתם ככה לירושלים, כולנו ביחד, והשנה הכל שונה. אני בטוחה שאם הרבנית הזכירה שיש כאן מפונות מי אני שאצביר ואגיד קטונתי, אבל שום דבר לא דומה השנה. וכך גם סיורי הסליחות ואמירת הסליחות בכותל המערבי בירושלים, ואנחנו הולכות לחוות את זה ערב ביחד. ואני אשתף אתכם ברשותכם למה משתי סיבות. קודם כל, אנחנו עוד יחסית, עוד לא עברנו את החצי של חודש אלול, אנחנו יחסית בתחילת החודש, מי שראה אפילו תמונות מיום חמישי האחרון בכותל המערבי, הבין שקורה פה משהו אחר. ט' באלול, בדרך כלל, קטונתי, אבל יש לי כבר פרספקטיבה של כמה שנים, ט' באלול אולי הרחבה מלאה עד השליש שלה. וזה בסדר, לוקח זמן לעם ישראל להגיע. והשנה, יום חמישי האחרון ט' באלול, הרחבה הייתה נראית כמו ערב יום כיפור. לא ראינו דבר כזה, וכל ערב זה הולך ומתעצם, וכשככה תיאמתי עם נורית את הערב הזה, אז אמרתי לה, בואי נכוון עוד לתחילת החודש, ככה, ותראו מה קורה פה, קבוצות של חיילים, וקבוצות של ועדי עובדים, ואנשים שהגיעו מכל הארץ, ואתם העדות הכי טובה לכך. אז באמת השנה הכל אחרת והכל שונה, ואני רוצה לשתף אתכם מסיבה נוספת למה הדברים נראים אחרת השנה. אני לא יודעת אם שמתם לב, ואנחנו רואים פה עכשיו קבוצה של תלמידות, אבל מקודם בינינו, תוך כדי שירדנו לרחבה, עברה פה קבוצה של חיילים. היה קצת קשה לזהות כי הם היו על אזרחי, אבל זו קבוצה שיצאה מטעמנו, זיהיתי את הקבוצה, זיהיתי את המדריכה. אנחנו כבר במשך יותר מ-15 שנה, מדי שנה עובדים עם צהל ומוצאים סיורי סליחות לחיילי צהל, בין 15,000 ל-20,000 חיילי צהל, זה המון. וכל שנה, ביום ההכנה למדריכים לקראת סיורי הסליחות, מגיע נציג הצבא, הנציג של אכ"א, הנציג הרבנות, ואומרים למדריכים את המשפט הבא, תשמעו מדריכים יקרים, החיילים שאתם פוגשים עכשיו בירושלים לסיור סליחות, יכול להיות שתוך כמה שעות, בלי להתכונן, הם ימצאו את עצמם בשדה הקרב. ויכול להיות שאתם תהיו האדם האחרון, והתוכן האחרון שהם ישמעו רגע לפני שהם יוצאים לחזית. ואני אומרת לכם מכל הלב ובכנות, שכל שנה אנחנו יושבים ואנחנו מעניינים, ואנחנו אומרים, אוקיי, נכון, יכול להיות, ופתאום השנה זה יקע בנו בכזאת עוצמה, ואני גם אשתף אתכם גם למה. כי איך שפרצה המלחמה, מיד המדריכים התחילו להוציא סרטונים ותמונות מסיורי הסליחות. ופתאום אנחנו רואים תמונה של קבוצת תצפיתניות, ואנחנו יודעים לזהות מי כאן ומי בעזה, ומי כבר לא כאן. ופתאום מדריך אחר שולח בקבוצת הוואטסאפ את התמונה של החיילים מסוללת כיפת ברזל, ואנחנו יודעים לזהות.
אני לימדתי
אותן
את התצפיתניות, שיעור הכנה לראש השנה.
אז הנה, זה בדיוק אותה הסיטואציה, ולא סתם אני אומרת שהכל שונה השנה, כי גם עכשיו מדי ערב ובמהלך הסיור אנחנו נפגוש לא מעט קבוצות של חיילים וחיילות, והכל שונה. האווירה, התחושה, תחושת השליחות, ויותר מכל, תחושת הביחד. אז אנחנו יוצאות ביחד בירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו לסיור סליחות משותף. ולמה דווקא סליחות בירושלים? ברשותכם, אני רוצה לפתוח בטקסט קצר של יהודה עמיחי, שגר ממש פה, בשכונה שבה אנחנו פותחות בימין משה, והוא כותב כך: למה ירושלים תמיד שתיים? של מעלה ושל מטה. ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע, מבלי לחוות את ראשי למעלה, ומבלי לפתוח את רגליי למטה. ולמה ירושלים בלשון זוגית, כמו ידיים ורגליים? אני רוצה לחיות רק בירושל אחת, כי אני רק אני אחד ולא עניים. ואני כבר רואה ככה את החיוך, ובאמת יהודה עמיחי, בכן הירושלמי, אני חושבת שהוא כל כך ייחודי לו, מצליח לבטא מה זו העיר הזאת, עיר של רבדים, עיר של תקופות, עיר של עומקים, ומה יותר מתאים ב-40 יום של זמן הסליחות, בין ראש חודש אלול ערב יום הכיפורים, להגיע דווקא למקום הזה, לסמטאות האלה, לרחובות האלה, ולהיטען בירושלים. וקטונתי, אני גם אמרתי לנורית, אני רק הקדמה לדבר האמיתי. אז רגע לפני שאני אביא את השרביט, אני רוצה ברשותכם עוד טקסט אחד, קצרצר, של אישה יקרה, ששמענו עליה, אנחנו היום פה בסיור נשי, אפשר לומר, ששמעתם עליה מבטוחה, אבל בהקשרים אחרים. וחנה סנש כותבת כך: ערב יום הכיפורים, רצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי ולאלוקים. זאת אומרת, למדוד את חיי ומעשיי, לעומת האידיאל הגבוה ביותר אשר עומד לפניי. חטאתי נגד אנשים באדישות, בחביבות חיצונית, חטאתי נגד עצמי בבזבוז כוחות, בכישרונות והזנחה, בחוסר התפתחות רוחנית, חנה סנש. והתוכנית לשנה הבאה, ללמוד, להתעמק בשפה ובחיפוש הדרך להיות בן אדם. וזו החוכמה של לוח השנה היהודי, לתת לנו את ההזדמנויות. אמנם זה כל שנה, אבל כל שנה אני רוצה להגיע שונה לראש השנה, ונראה לי שמכאן באמת קטונתי.
וואי רחלי, מה זה היה? כולן להראות את הנעליים המכוערות שלהן? אנחנו הולכות היום לקבל מה שקוראים לו שכר פסיעות. ולא סתם היו קוראים להליכה לכותל עלייה ברגל, עלייה לרגל. עומדות היו רגלנו, אנשים היו חולצים נעליים. באזור הזה כבר בואכה הכותל המערבי מההתרגשות ומהקדושה. לאן אנחנו הולכות? עכשיו, לאן מוביל הסיור הזה? אל המקום, אפילו פעם אחת. לא כתוב בתורה שהולכים לבית המקדש. כתובה רק המילה מקום. תסתכלו על מקור ג'. זה מהפרשת שבוע שנקרא בשבת פרשת כי תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ. אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, והלכת אל המקום, למה לא כתוב המקום? למה לא כתוב ירושלים? וזה לא רק זה, בעקדת יצחק, לך לך אל הארץ אשר אראך, או בכל מקום אשר אשים את שמי, שם אבוא אליך וברכתיך. למה לא כתוב בתורה הר הבית? למה לא כתוב בתורה בית המקדש? למה? אומר הבעל שם טוב שהפטירה שלו בשבת הקרובה, יום ההולדת שלו, בשבת הקרובה בחי באלול. כי את הולכת למצוא את המקום שלך בחיים. וכשהולכים לכותל המערבי, מוצא בן אדם פתאום את התפקיד שלו, את המשימת חיים שלו, את הנפש התאומה שלו, את העצות שהצריכה כדי להיות הורה טוב. בואו נסתכל במילים של הבעל שם טוב, מקור ג' הבעל שם טוב יפרש, המקום ששם שורש כל הנשמות, ויש לקיים את הציווי והלכתה אל המקום מתוך מסירות נפש, זה מה שאנחנו עושות עכשיו, וביכולתו של כל אחד לנצל את כוח המסירות נפש שניתן לו במקום הזה, כדי לקיים את ההוראה והלכתה אל המקום אשר יבחר השם. אני אסביר. את הולכת לכותל הערב ומקבלת שליחות בעולם, מקבלת את המקום שלך בעולם ומקבלת מסירות נפש למלא את התפקיד הזה. בואו נמשיך. ללכת במסירות נפש של המקום אשר נשלח אליו על ידי ההשגחה העליונה. וכאשר מקבל על עצמו לעשות כן, לשם יבוא הקדוש ברוך הוא ויברכהו, שכתוב בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ויהודי צריך לדעת שלכל מקום הוא בא בהשגחה פרטית. גם לפה הזמינו אותך מהשמיים, כי את הולכת לקבל מקום בעולם בעזרת השם. כאן הוא המקום שעליו להעירו, ועל ידי זה להמשיך אור בכל העולם, ועל ידי ידיעה זו יצליח גם בלבושי הטבע, שזה פרנסה, וכל הדברים שאת צריכה כדי להגיע למקום שלך. את הולכת עכשיו לפגוש אותך. אנחנו בתחנה מספר אחת, תסתכלו בתחילת הדף, כל תחנה אנחנו נלמד סליחה אחרת, והתחנה הזאת הראשונה היא הסליחה של בן אדם עליך נרדם, והודיה, יש לה שיר מקסים, הודיה, סליחה, אם מישהו מוצא פה נפש תחזירו אותה לכאן, ואז היא מדביקה לזה משום מקום את בן אדם מעליך נרדם, כי ככה זה באופנה. ואיך אומרים הילדים המרושעים שלי? אמא, הכותל מלא נשים שקיבלו על עצמם יום בשבוע צניעות, אבל זה לא היום הזה שהם באות בלגות, אה? אנחנו נדלג על הבדיחה הלא יפה הזאת. אני רוצה לדבר על המילים מעליך נרדם. אומר הפה ליועץ, הלילה את תשני יותר מאוחר. הסליחות מתחילות ב-12:30 בלילה, ואת תדירי שינה מעינייך. וזה חותם אותך לטובה. תסתכלו על מקור מספר ג' או ב', למה כתוב? ב' קטן. ב' קטן כזה, אז זה הפסקה השלישית, זה הרב פאפו, תקשיבו טוב. ישראל קדושים. משכימים לסליחות באלול, ומה טוב שמאבדים תאוות שינה בעוד הלילות קצרים, ובני אדם אוהבים לנום, ומקצר שינתו יאריך שנתו. יש סגולה לשינה קצרה יותר בלילי סליחות, אפילו פעם אחת כמו שאתן עושות הלילה, והשנה שלכן תהיה ארוכה, לא ארוכה, ארוכה, זה רפואה ובריאות של הנפש והגוף. ובוודאי שבזה יתרצה עבד אל אדוניו ומצא די גאולתו, זאת אומרת, משתלם מאוד לקצר את השינה בלילות האלה. ולפי מה שיפקח עיניו בחשיכה בימים אלה, כך יימשך עליו הערה לכל ימות השנה. ויאמר הסליחות ביראה ורצון, ואפילו מי שהוא עם הארץ ואינו יודע מה שמוציא מפיו, על כל פנים, יאמר הסליחות אות באות, מילה במילה, בכל בכי כל תחינה, ואם כה יעשה, יבטח בהשם אלוקיו, ויבטח בהשם, כי לא יחפוץ במות המת. ובסליחות הקדוש ברוך הוא אומר, הראיני את מראייך, שמיעיני את קולך. יש משהו מחיה בזה שאת ערה קצת יותר הלילה, אנחנו נהיה בשעה נורא מאוחרת בכותל, נהיה עם כל עם ישראל הער, ונסיים במקור הראשון. א', רבי נחמן, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה היה לו הרהור תשובה. הוא מספר מעשה על בת מלך שהלכה לאיבוד רחוק רחוק, והיא רוצה שיבואו לחפש אחריה, והמעשה הזה, הדרך הזאת שאנחנו עושות עכשיו, היא הסיפור שלך, יהיו לך הרהורי תשובה בטוח, בטוח בדרך הזאת, והבת מלך אומרת לזה שמחפש אחריה ונרדם, העיקר הוא השינה, אל תישן, בן אדם, מה לך נרדם, קום. אל תרדמו, צועקות אלינו התצפיתניות שרחלי עכשיו הזכירה לי, שלמדנו ביחד ממש בשבוע לפני ראש השנה, כאן בסינמה סיטי, קבוצה של תצפיתניות מדהימות שעוד לא ידעו מה הן עומדות לעבור, והן שאלו על השופר ועל הסליחות ועל הבידוי ועל התשובה, והן צועקות אלינו עכשיו, כל דמי אחיותינו צועק אלינו מן האדמה ואחינו, אל תרדמו, אל תרדמו. אז אנחנו הולכות עכשיו להדיר קצת שינה מעינינו, לפתוח את העיניים, וכל השנה הזו הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את העיניים ויראה לנו כאלה ניסים ענקיים וגדולים לדרך.
תודה רבה, תודה רבה. שנולדה לפני 211 שנים, אי שם בלונדון. היא מגיעה לגיל 28, היא עדיין רווקה. זה לא דבר שהיה מקובל באותה תקופה. ובגיל 28 היא נישאת למשה מונטיפיורי, נישואים שלא היו כל כך מקובלים על החברה, מסיבה מאוד פשוטה, כי יהודית מונטיפיורי מגיעה מבית אנגלי, אשכנזי, אבא שלה הוא אחד מהנישאים הכי עשירים באנגליה, ומשה מונטיפיורי מגיע מבית איטלקי, ספרדי, תאמינו לי, בתור אחת שורשים מפולין, שהתחתנה עם טוניס, זה השילוב הכי טוב שיש, אבל אי אז, לפני הרבה מאוד שנים, זה לא היה דבר כל כך מקובל. ועם זאת, הם התחתנו, ומהרגע הראשון יהודית מונטיפיורי, אפשר לקרוא לה, אחת מהמשפיעניות הראשונות שהיו פה, לא מפסיקה להשפיע על העם היהודי היושב בציון. שבעה מסעות משה מונטיפיורי, עורך לארץ ישראל, במסע החמישי, יהודית מצטרפת אליו. ובטח אתם מדמיינות לעצמכם ליידי מאנגליה, שאני יושבת על כרכרה, ואולי אפילו יש מישהו שמנופף לה ברוח, חברות יקרות, שיהודית מונטיפיורי מגיעה לכאן, לציון מירושלים, היא עוברת לאות רבות בדרך, וכאן בארץ ישראל היא מסתובבת ממקום למקום על חמור, על חמור ועם אקדח שנמצא כאן. אגב, הכרכרה המפורסמת הזאת מגיעה לארץ ישראל בכלל לאחר פטירתם של הזוג משה ויהודית מונטיפיורי, ובזכות אותה יהודית שדחפה את בעלה ובאה איתו למסעות לארץ ישראל, עד היום ירושלים מושפעת מכך. כי יהודית ומשה מונטיפיורי למעשה יוצאים מן החומות. אבל לא רק במובן הפיזי שירושלים יצאה מתוך חומות העיר העתיקה, אלא למעשה מצליחים לשנות כאן תודעה, להפוך את ההרגל, את השגרה, את מה שאנחנו מכירים ביום יום, למשהו אחר. כי בואו רגע נחזור 150 שנים אחורה בזמן. היום אנחנו מכירות את הסינמה סיטי הרבנית הזכירה, ואת גשר המיתרים, ואת הארנה, ואת ממילה. אבל אם אנחנו חוזרות 150 שנים אחורה בזמן, אנחנו רואים את ירושלים בתוך החומות. אתם יודעות מה זה לצאת מתוך החומה? זה כמו לעבור מעבר להרי החושך, רק המשוגעים עושים את זה עם ליווי ובשעות יום ולא בשעות הלילה. אבל יהודית ומשה מונטיפיורי מבינים שאם העם רוצה להתפתח בציון, הם צריכים לשנות את המציאות. אז איך משנים את המציאות? איך משנים את כוח ההרגל? פורצים את החומה. איך פורצים את החומה? בונים פה שכונה חדשה, משכנות שעננים, ומהצפיפות של העיר העתיקה מזמינים את תושבי העיר העתיקה לצאת החוצה. ופתאום לא כמה משפחות באותה דירה, אלא כל משפחה מציעים לה דירת שני חדרים, עם שירותים ואמבטיה נפרדים, מי מאיתנו לא הייתה רוצה, נכון? אבל תושבי ירושלים לא יוצאים מהחומות, כי זה מפחיד. יש את כוח ההרגל, יש את מה שאנחנו רגילים, אנחנו רוצים להיות פנימה, כולנו ביחד. זה מגיע למצב שמשה מונטיפיורי מציע כסף לתושבים כדי שהם יצאו החוצה מהחומה, וישנם את האמיצים שמוכנים ביום להיות פה, אבל בלילה, בלילה, בשקט, בשקט, שאף אחד לא רואה, מה הם עושים? חוזרים לתוך החומה כי זה מפחיד. ומשה מונטיפיורי לא מוותר. ולאט לאט המקום הולך ומתאחלט, ומשכנות שעננים זו שכונה ראשונה, ולאחריה תצות עוד ועוד שכונות אחרות, כמו אבן ישראל ובית ישראל, ומזכרת משה ואוהל משה, כל אזור שכונת נחלאות של ימינו, וחודש אלול, החודש הזה. אני חושבת שזה בדיוק הזמן לכל אחד ואחת מאיתנו לחשוב, מה החומה שלי, מה אני הייתי רוצה לעשות, מה אני חולמת, לאן אני רוצה להגיע בשנה הבאה, אבל זה נראה לי כמו מעבר להרי החושך. אבל מסתבר שבסופו של דבר, אם ישנה התבוננות פנימית, אם ישנו רצון, אני לא יכולה להתחרות בחיילים הנהדרים האלה, אז אני רק אסיים ואומר שאם יש רצון פנימי ואם יש הגדרת מטרה, אז תראו לאן זה יכול להגיע, לירושלים שפורחת, והנה אנחנו מציירים עכשיו בסמטאותיה. נשים יקרות, מכאן אנחנו יוצאות להליכה לכיוון העיר העתיקה, לנשום עמוק. עכשיו ישר לעיר העתיקה. לא, מה פתאום. וואי, לא, איזה זכות. שאנחנו הולכות לכיוון העיר העתיקה, אפשר להסתכל שלימיננו אנחנו רואות את הבתים המקוריים של שכונת משכנות העננים. היו פה שני בתים מאורחים אחד לצד השני, היום זה לא בתי מגורים, זה כל מיני בתי סטודיו של אומנים כאלה ואחרים. ושימו לב לדבר מעניין, כמה הפסיכולוגיה היא חשובה. אם תסתכלו על צד ימין, מצד ימין נכון למעלה, אנחנו רואים שהבתים נבנו עם שיניות כמו חומת ירושלים, כדי לתת תחושה לתושבים שגרים כאן שהם במקום מוכר, שהם במקום בטוח, בדיוק, שזה דומה מאוד למה שהם מכירים. וכבר דיברנו על זה שבאמת זה לא היה פשוט, ולא כולם מיהרו לעבור לגור במשכנות העננים.
הן פוסעות בפסיעות עתיקות של נשים עתיקות, עתיקות שלפני אלפי שנים באו לשפוך את הלז ככה, כמו חנה שעולה לשילו עם השק הכבד הזה, כשאף אחד לא מאמין לתקווה שלה ולתפילה שלה. את פוסעת עכשיו בפסיעות שלהן ממש, מאמי שלי. זהו, הולך לכתוב לך חתן מהר המוריה. אנחנו בתחנה מספר 2 בסליחה היפהפייה הזו, כשלכל הסליחות יש פתאום משמעות כל כך עכשווית. למענך אלוהי דלני מצולות ים, צבעי ראש ולען. ראש ולען זה מרירות בבית נודם ושוויים. תסתכל עליהם במקומות שעליהם הם נדדו כמו מפונות שיש לנו כאן, ושוויים בשבי, ושור לחצם ועונים. תראה את הלחץ והעוני שלהם. ואל תפן למרים, אל תסתכל על זה שאנחנו ממרים את פיך, והת אוזן לשבעם בתפילת השחר. למענך אלוהי עשה לטובה אות, וחון נפשות עצובות, למי יש הצמאות, אנחנו צמאים למים, צמאים לישועה, וקבץ נידחים פזורים בכל פאות, בכל הארץ, כל מיני
מאות אלפי מפונים שלא יחגגו את החגים בבית, אשר מרוב תלאות עורם מאוד שחר. השם שמעה, השם סלחה, הקשיבה ועשה, ואל תאחר. אנחנו נלמד עכשיו את האבינו מלכנו הזה, למענך אלוהי עשה ולא לנו. בשבוע שעבר עמדתי ליד שתי אמאות, אמא אחת שכבר לא ואמא אחת שעדיין לא. לאמא אחת קראו ללי דרי והיא כבר לא אמא של סעדיה בעולם הזה, כי הוא נמצא שם, הוא נפל בקרב. ודית זהור, אמא של אבינתן החטוף, אמא שעוד לא, אמא שהילד שלה עוד לא חזר. ושאלתי אותן, איך אתן מרגישות? אז ללי דרי אמרה, אני מרגישה שאנחנו עוד יותר גיבורות מאברהם אבינו. אנחנו מגעצות את המדים של הילדים שלנו לעקדה, כך היא אמרה. ולידה עמדה אמא של אבינתן ואמרה, אני לא מרגישה כך. אני מרגישה כמו הסיפור של הבעל שם טוב, שהיום הולדת שלו בסוף השבוע חי באלול. אני מרגישה כמו הבעל שם טוב שאומר לתלמידים שלו, בואו ותראו מה זה יום הדין, ראש השנה. הוא לוקח אותם ליער, לבקתה, הם מציצים לתוך הבקתה, ויש שם איש ואישה פשוטים מאוד. הוא אומר לאשתו, שרה, תביא את הספר האדום. ובספר האדום כתוב, בתשרי לא נתתי צדקה, בחשבן לא החזרתי חוב, בכסלב רבתי איתך אשתי, בטבת התנהגתי לא יפה ולא בצניעות. סוגר את הספר, עכשיו תביא את הספר הירוק. וכתוב שם, בתשרי לא נתת לנו לחגוג את שמחת תורה, בחשבן פרצה מלחמה איומה, בכסלב קברנו כל כך הרבה חיילים. והוא סוגר את הספר הירוק והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה מוחל לי על הספר האדום שלי, אני גם אמחל לך על הספר הירוק שלך. אמרה דית צהור, אני מרגישה שהשנה זה לא סליחה, זה סליחות. אני מחכה שהקדוש ברוך הוא יבוא ויפייס אותי על השנה הקשה והנוראה שאני עוברת. כשאנחנו שרים את הסליחות החוצפניות האלה, למענך אלוהי, כי כל מקום שאני הולכת אליו, שואלים אותי, את רבנית, את דתייה, איפה האלוהים שלך היה בשבעה באוקטובר? ואין לי תשובה, אני לא יודעת לענות, למענך אלוקי, עשה ולא לנו, בשביל השם שלך המחולל, אבא ככה, חייב לדאוג לילדים שלו ולילדות שלו. הסליחה הזאת היא סליחה חוצפנית קצת, למענך אלוהי עשה ולא לנו. ונכון שאנחנו חוטאים ורבים כל היום ואנחנו מתנהגים ממש לא יפה, אבל אתה ריבונו של עולם, האם תבקש מאיתנו גם סליחה על שנת תשפ"ה דלת? זאת סליחה עדינה מאוד ויפה מאוד, ולפעמים אנחנו ללי דרעי מלאי רוח לחימה, ולפעמים אנחנו ביצעור ששואלת למה ועד מתי ואיפה היה הקדוש ברוך הוא בשבעה באוקטובר.
וואו, הרבנית, איך ממשיכים מכאן? ואנחנו בדיוק בתפר בין העיר החדשה לעיר העתיקה, ואנחנו בדיוק עומדות בתוך הניגודיות הכל כך גדולה, מצד אחד ממש על פתח גי בן הינום, מקום שידע בימי הבית הראשון את מהות הקלקול המרכזית, את עבודת המולך כאן בגי בן הינום. ירמיהו הנביא רואה את עבודת המולך ומנבא נבואות לא פשוטות, נבואות קשות, כי שיש תופעה כל כך כואבת, כל כך קשה, כל כך רחוקה מטבע האדם, אז ירמיהו הנביא רואה לאן זה יוביל, לאיזה חורבן זה יוביל, שקשה לי אפילו לומר את זה, אבל שהורים מקריבים את הילדים שלהם, לאלים שלהם, מה יותר נורא מזה. ויחד עם זה, הניקודיות הזאת, שאנחנו כאן בתקופת הסליחות, הרבנית הזכירה את פיוטי הסליחות עם הספס רובה, כן, אוהל שיקן, אם כן, אנחנו מזכירים לנו את זכות אבות, את הזכות של אברהם אבינו ובנו יצחק, שיש מי שיגיד שאפשר אולי למצוא קווי דמיון, אבל אנחנו יודעות את מסירות הנפש של אברהם אבינו, את הפער העצום בין מה שהיה פה בגיא בן הינום לבין מה שהיה בהר המוריה, ואנחנו עכשיו בדיוק הולכות בתפר. אבל בתפר הזה, שניכנס בין העיר החדשה לעיר העתיקה, אני מבקשת, ברשותכם, לשים את הדגש תוך כדי שנעלה, ואני מקווה שגם יש לכם בקבוקי מים, נוריד דאגה גם לזה, כי אנחנו הולכות לעלות, ואנחנו הולכות להתנשף בדרך אל העיר. אני מבקשת שנשים לב למשהו אחד, תראו מה קורה סביבנו. קבוצות של אנשים שעולים לרגל לירושלים, ואני לא יכולה שלא לחשוב על העלייה לרגל של אי אז כשהמקדש היה קיים. במסכת ביקורים, פרק א' משנה ג', כתוב כך: כיצד היו מעלים את הביקורים? כל הירות שבמעמד בנקצות לעיר של מעמד ולנים ברחובה של עיר. ולמשקים היה הממונה אומר, קומו ונעלה על בית אלוקנו. הקרובים היו מביאים תאנים וענבים, והרחוקים היו מביאים גרגרות וצימוקים. למה? גם שלא התקלקל וגם פחות כבד לסחוב, צריכים גם לחשוב פרקטית. אין כביש 6 שתוך שעתיים אנחנו פה בירושלים, זה הליכה ממושכת ברגל. ושימו לב לתיאור הבא, והשור הולך לפני, וקרניו מצופות זהב, והתרה של זית בראשו, והחליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים, וכל בעלי אומנויות שבירושלים היו יוצאים לפניהם ואומרים להם, אחינו, אנשי מקום פלוני, מאיפה באתם? צפת, בית רימון, נתיבות? בואכם לשלום. מה זה היה המפגש האנושי הזה? של עולי הרגל כאן בירושלים, שיירות של אנשים שעולים לרגל לאותו המטרה, לאותה הכיוון, הם לא מכירים זה את זה, בדרך מתפתחת שיחה, מאיפה אתה אחי, איפה אתה גר? אתה בן דוד שלו, נכון, אנחנו מכירים, נפגשנו פה, נפגשנו שם, איזה חיבור אנושי מדהים היה בין עולי הרגלים, איזו חוויה מוזיקלית, זו הייתה, אנחנו עוד מעט נשחזר אותה, קצת אולי בקבר דוד, המוזיקה, הרוח, המפגש האנושי שכולו היה הכנה לדבר האמיתי, להגעה, לעלייה לרגל, לבית המקדש עצמו. ושוב פה רגע כנשים, אני רוצה להניח נקודה נוספת למחשבה. אנשי אומנויות של ירושלים היו יוצאים ומקבלים את בני עולי רגלים, נשמע מאוד יפה אחרי 2000 שנה. איפה היו ישנים כל אותם עולי רגלים? אנשי ירושלים היו מארחים את עולי רגלים בבתיהם. בואו רגע נניח את הסיטואציה פה ליום יום. אני גדלתי בבית שמיטו בשבט. אנחנו עושים אחר הצהריים דבר אחד. מנקים למה? לפסח. אצלי היום זה קצת יותר רגוע ביום שאחרי פורים נתלה לוח על המקרר, לוח שנה, מי כל עושה, מתי, מה, ארון של המשחקים, נעליים, אתם מכירות. דמינו לעצמכם את הסיטואציה הבאה. ערב פסח, הברקתם את הבית. השיישים נוצצים כמו מראות. נושמות את הריח של האקונומיקה, מכירות? פתאום, דפיקות בדלת. משפחה, 10 ילדים, עלתה לרגל, שלום, אפשר להיות אצלכם בחג? מה הייתם אומרות?
לא.
וכל אנשי ירושלים היו מקבלים את עולי הרגלים. זאת ירושלים. החיבור האנושי בין האנשים שלא בהכרח מכירים זה את זה, אבל מהר מאוד הופכים לאחים. אז עכשיו, כשנעלה במעלות בני בדרך לכיוון שער ציון, יהיה לנו קצת קשה וקצת נתנשף, אנחנו נתנשף מתוך שמחה על הזכות העצומה שבמשך 2000 שנים יהודים יכלו רק לחלום לטייל להם פה על מורדות הר ציון, להסתכל על גיא בן הינום, לראות כבר את התיקון הגדול שקורה היום באזור הזה בגיא בן הינום, ולהיכנס בשערי העיר העתיקה. רק להתחלה. לא, לא, אנחנו נעלה לא מתוך המנהרה.
איזה מין? כל בית ישראל ביחד.
אבל שימו לב, כמו
בקבר דוד המלך נעים זמירות ישראל, ועוד מעט יגיעו אלינו מנגנים במיוחד עבורנו באקורדיאון ובקלרינט בנות. ואני רוצה שנסתכל בחיילים האלה, אני רוצה שתמחאו להם כפיים עכשיו. ולמה? מפני שבראש השנה כתוב שאנחנו עוברים לפני השם כבני מרון, ויש שלושה פירושים למילים כבני מרון. הפירוש הראשון הוא כמו צון, זאת אומרת אנחנו לא עושים כלום, אנחנו עוברים כמו צון והשם עושה הכל. הפירוש השני אומר כמעלות בית מרון. במרון, כמו שאנחנו יודעים לצערנו, יש מעברים מאוד מאוד צרים, בודקים אותך בראש השנה אם היית זהירה. אז בבדיקה הראשונה בודקים אם היית כבשה, עשית מה שאומרים לך. בבדיקה השנייה, אם היית כבשה, האם היית זהירה במעבר במרון, האם שמרת על עצמך מעברות. אבל הפירוש השלישי של הגמרא הוא עוברים לפניו כבני מרון, כחיילי בית דוד. ומה זה אומר להיות חייל של בית דוד? לא רק ללכת כי אמרו לך ללכת, לא רק להיות זהיר על עצמך. חיילי בית דוד, אומרת הגמרא, כשהיה מעבר צר ומסוכן, הם היו נותנים יד לזה שקשה לו ללכת, חוזרים לאחור לאסוף פצוע, מתעכבים כי יש כאן מישהו חלש שלא יכול להמשיך. כך דוד המלך אימן את החילות שלו, וכך החיילים שלנו עד היום המדהימים האלה. וכל כך הרבה פעמים, אני שמעתי ממפקד מאוד מאוד גדול, הם היו קרובים לאיזשהו יעד, לחטוף מסוים, אבל כשהסיכון היה גדול, היו אומרים להם את המשפט שובר הלב, אין היתכנות מבצעית. כרגע אי אפשר, והם צריכים לסגת משם ולשמור על חבריהם ולשמור על עצמם ולשמור על חיי השבועים שלא חלילה ינזקו במתקפה הזו. אז במקום המדהים הזה שוכן דוד המלך, עדין הנפש וגיבור המלחמה, עדינו העצנית. יש בו גם קושי של עץ וגם עדינות מדהימה של משורר. ואני חושבת שאם גילינו משהו השנה הזו על חילות בית דוד, זה איזה משוררים מדהימים יש לנו כלוחמים, איזה לומדי תורה מופלאים יש לנו כלוחמים, איזה אנשים עדיני נפש, אוהבי המדינה והעם הזה והארץ הזאת. אני רוצה במקום הזה, אנחנו בתחנה מספר 5. בתחנה, לא, אנחנו נדלג לתחנה מספר 3. אתם תגידו את זה עוד מעט בסליחות. ויעבור השם על פניו ויקרא, ואז כולנו צועקים השם, השם, אל רחום וחנון. מה זה? תסתכלו מה אומר אדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא, שהיום הולדת שלו בשבת בחי באלול. וכך הוא אומר, בכל פעם שאת אומרת ויעבור השם על פניו ויקרא, את עושה ככה, כי הקדוש ברוך הוא עובר באמת לידך, מביט לך בפנים ומנגב מהפנים שלך את הדמעות. תסתכלו במילים של בעל התניא. והמשכיל יבין כמה רחוק הוא מאור פניו יתברך, ועל ידי זה יעורר רחמים ובכות תבכה נפשו, ולכן כתוב בכתבי האריזל שכל מי שאינו בוכה בראש השנה אין נשמתו שלמה. ומחמת בכייה זו מעורר רצון העליון ויעבור השם על פניו ממש. כאדם העובר ממקום למקום ומחה השם דמעה מעל כל פנים ויאר השם פניו, שיאיר הפנים שלא יעלימו ולא יסתירו כבודו. ומה שבוכה עם כל השופר מעורר הרחמנות ההוא. בנות, תשתדלו, כשאנחנו אומרות עכשיו בכותל ויעבור השם על פניו ויקרא, באותו רגע הוא עובר עם טישו ענק ומחה השם דמעה מעל כל פנים ומביט בך, יאר השם פניו אליך. ומי שזוכה להזליג דמעה אחת כשאומרים ויעבור השם על פניו ויקרא, תדע שממש הקדוש ברוך הוא עובר ואומר, די ילדה שלי, מעכשיו רק טוב, רק בשורות טובות. אז אנחנו עכשיו נקרא לו, השם, השם, בכל הכוח שרק יש לך בריאות, כדי שיעבור עלינו כבר, ינגב לנו את הדמעות, יאיר פניו אלינו ויבטיח לנו שנה טובה. רחל.
הנה אני כאן. אז ברוכות הבאות לקבר דוד המלך. קבר דוד המלך שמביא אליו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה קהלים, ואני חייבת הרבנית ברשותך להתייחס לנקודה אחת שאלת עם המפגש שלנו עם חיילי צבא הגנה לישראל ודוד המלך. כשדוד המלך מגיע לירושלים והוא מתכנן לכבוש את ירושלים מידי היבוסי, כתוב בספר שמואל שאומרים לו כך, וילך המלך ואנשיו לירושלים אל היבוסי יושב הארץ, ויאמר לדוד לא תבוא הנה כי אם הסירך העברים והפסחים. היבוסים כל כך בטוחים בכוח שלהם, בעוצמה שלהם, עד כדי כך שהם מרשים לעצמם לשים על החומה כשומרים לא חיילים, לא את 101, חיילי 101, לא את שיירת גולני, אלא את העברים והפסחים, כי הם בטוחים שאף אחד לא יכול על החומה שלהם, אף אחד לא יכול לפרוץ את הגדר שלהם. אבל שהרוח חסרה והיא לא נמצאת שם, דוד המלך מצליח לבוא ולכבוש את החומה הכביכול בלתי עבירה מידי היבוסים. כי כשאתה בא עם ערכים, כשאתה בא עם מטען, כשאתה מגיע אל שדה הקרב עם הרוח, אתה יכול לנצח הכל. ועצם זה, אני חושבת, אני יודעתי, שגם בימים אלה, תוך כדי המלחמה, צבא הגנה לישראל משקיע כל כך הרבה משאבים כדי שאנחנו נפגוש כאן את חיילי צבא הגנה לישראל בסיורי סליחות. זה מעיד עם איזה עוצמה, עם איזה רוח, עם איזה מטען רוחני החיילים הגיבורים שלנו יוצאים לשדה הקרב. וזה מה שאנחנו לומדים מדוד המלך כבר לפני 3,000 שנה. דוד וירושלים, ירושלים ודוד, זה בא במילה אחת. אין שאנחנו לא מסתכלות בירושלים, אפילו התל אביביות, נורית, תגידי לי שאת מסכימה איתי, יודעות להגיד שיש לנו את מגדל דוד ואת כפר דוד ואת מלון המלך דוד ואת מלון מצודת דוד ואת עיר דוד. ואפשר עוד להמשיך ככה אל תוך הלילה. דוד זה ירושלים וירושלים זה דוד, כי דוד המלך הוא זה שדן עם שמואל הנביא איכן יהיה נויו של עולם. שימו לב איזה תיאור יפה, והוא קובע את ירושלים כעיר הבירה של עם ישראל בארץ ישראל מאז ועד היום, ושלמה בנו בונה את בית המקדש הראשון בירושלים. והנה אחרי 3,000 שנה אנחנו מגיעות למקום שנקרא קבר דוד. ולמה אני קצת מסתייגת ואני אומרת מקום שנקרא קבר דוד? כי הראשון שמזהה את המקום הזה כקברו של דוד המלך זה בנימין מתודלה במאה ה-12, שמסתובב ומגיע במסעותיו לארץ ישראל, והוא מזהה כאן את מקום קבורתו של דוד המלך. יש ארכיאולוגים שיחלקו, יש שיסכימו, הסבירות הגבוהה יותר שהוא נקבר באזור עיר דוד מחוץ לעיר, ואולם יום יבוא ויחשפו שם גם ממצאים ארכיאולוגיים שיספרו לנו ויפתרו את הסוגיה הזאת. אבל אני רוצה ברשותכם לצטט כאן בקבר דוד ציטוט קצר של שי עגנון, עוד אדם שכתב כל כך יפה בחן שיש רק לו לירושלים. וכך הוא כותב:
מקום אחד יש בירושלים, שאני הולך לשם פעם אחת בשנה בחג השבועות. דוד המלך וחג השבועות, כמובן, לא צריך להסביר את ההקשר. וזה קברו של דוד המלך. לפי שדוד המלך חביב עליי מכל היהודים שבעולם, מלך אדיר, שהיה תרוד כל הימים במלחמות עם גוליית הפלישתי ועם שאר הרשעים. ואף היהודים, להבדיל, בוודאי היו מטרידים אותו הרבה. אנחנו מכירות את העם היהודי, כמה הוא אוהב לשאול, כן? אף על פי כן, היה לוקח לו זמן לנגן בכינור ולעשות מזמורים בשביל כל העלובים והנדכאים, מלך זה האח לא אוהב אותו. דוד המלך, שמצד אחד יש לו כזה רוחב כתפיים, כזאת יכולת הנהגה, כזאת מידת ענווה. ולמה אני אומרת כזאת מידת ענווה? כי אי אפשר שלא להיות כאן בחודש אלול, בקברו של דוד המלך, כן או לא, בעירו של דוד, ולא להזכיר את מזמור נון בתהילים, כאשר נתן הנביא מגיע להוכיח את דוד המלך על חטאו, הוא לא מצטדק, הוא לא מספר סיפורים, הוא אומר שתי מילים, חטאתי להשם. היכולת הזאת היא לקבל אחריות ולהיות שלם עם עצמך ולצאת למסע של חזרה ותשובה. לא סתם אומרים על דוד המלך שהוא היה מקים עולה של תשובה, וכמו שהרבנית אמרה, עדינו העצני, מצד אחד קשה כמו עץ יוצא לקרבות, ומצד שני, כמו ששי עגנון מתאר, מנגן בכינור. המשורר הירושלמי הראשון שכתב את ספר השירים הראשון לירושלים, דוד המלך, עד היום זה השירים שאנחנו שרים. איך, למה, כמה, בואו, מבטיחה לכם, זו פעם אחרונה שאנחנו עולות כזה גרם מדרגות הערב הזה מכאן, רק יורדות לכותל, אבל עולות רוחנית. בואו נעלה לתצפית ונראה את המקומות שדוד המלך ראה בעיניים לפני 3,000 שנה וכתב עליהם את המזמורים שעד היום אנחנו זוכות להגיד, ואני לא מתאפקת לחכות למעלה, אז אני רק אתן ספוילר קטן, שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. בואו. גג? לא, זה שווה את המדרגות, נכון? אנחנו נמצאות עכשיו על גג קברו של דוד המלך, ואם אני זכיתי להגיע לפה לראשונה עם הרבנית, עשיתי משהו הערב. נכון? מדהים. ואנחנו עומדות כאן על גג קבר דוד, ואנחנו רואים את ירושלים פרוסה לפנינו, אוויר הרים צלול כיין, ערי ירושלים, בכיוון הזה אפשר לראות את הר הזיתים, ואת הר הצופים משמאל, ואת רכס ארמון הנציב, ואם הזכרתי למטה את דוד המלך בספר תהילים, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, אני חושבת שאנחנו עומדות כאן ואנחנו יכולות ממש לחזור 3,000 שנה אחורה בזמן למזמוריו של דוד המלך. ולסיפור הזה של גג קבר דוד ישנו עוד מקום מאוד משמעותי בהיסטוריה של העם היהודי, בהיסטוריה הקרובה יותר אלינו. כי במלחמת השחרור, במלחמת העצמאות, העיר העתיקה נופלת, לא סתם שחלפנו למרגלות שער ציון, ציטטתי את הפסוק, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, כי כמה זה טבעי לנו להיכנס היום בשערי העיר העתיקה, שער ציון, שער יפו, שער האשפות, עד לפני כמה עשרות שנים, זה הייתה מציאות בלתי אפשרית, כי במלחמת השחרור העיר העתיקה נופלת בידי הירדנים, ואין גישה לעיר העתיקה, אין גישה כמובן לכותל המערבי. וההורים שלי מספרים שכילדים שגדלו בשכונת קריית משה בירושלים, בשבתות אחר הצהריים היה להם לוח זמנים קבוע, לא היה סימני שאלה לאן הולכים לסעודה השלישית או עם איזה חברים נפגשים, כי כולם היו צועדים בשיירות למקום הזה, לגג קבר דוד, למקום הכי קרוב שהיה אפשר להתקרב לדבר האמיתי, לעיר העתיקה, לכותל המערבי, למקום הר הבית. ופה אני רוצה להגיד לכם משהו שאולי ברגע הראשוני הוא נשמע קצת מביך, אבל אני חושבת שהוא מעיד על המהות של הכיסופים והגעגועים והתפילה של עם ישראל למקום הזה. כי חברות יקרות, אם גם אנחנו עכשיו כאן בערב י' ג' אלול נסתכל לכיוון הזה של הר הבית, של הכותל המערבי, ואני אשאל אתכן, מי מכן רואה את הכותל? אף אחת לא תגיד, אני, כי מגג קבר דוד לא רואים את הכותל המערבי. אי אפשר לראות אותו מכאן. ועם זאת, למרות שלא רואים פיזית בעין, לאורך אלפי שנים, ובמיוחד ב-19 השנים האלה שלא היה אפשר להיכנס בשערי העיר העתיקה, יהודים מגיעים לכאן, לגג קבר דוד, ומסתכלים לכיוון הכותל המערבי, למרות שאי אפשר לראות אותו, אבל הלב, הלב מושך לשם, הם יודעים שזה הכיוון. ומה הכוונה זה הכיוון? הרי יהודי שמתפלל בכל העולם כולו, נושא את תפילתו לכיוון ארץ ישראל, ומי שבירושלים לכיוון, ומי שבארץ ישראל לכיוון ירושלים, ומי שבירושלים לכיוון הכותל. ומי שבכותל, הרבה פעמים אפשר לראות שמטה את פניו קצת שמאלה, כדי להיות לכיוון המקום הכי קדוש לעם היהודי, הר המוריה, בפסגתו נמצאת אבן השתייה, עליו נבנה קודש הקודשים, ונדבר על זה בתחנה הבאה. וזה הכוח של העם היהודי, שבמשך אלפי שנים, מדור לדור, אמא לבת, סבא לנכד, גם אם אתה לא רואה, הלב מכוון לאותו מקום. ואני רגע רוצה להסביר ברשותכן בקצרה את מה שאני אומרת. הרי תחשבו על זה שיהודי שחי בשנת 100 לספירה, 30 שנים אחרי חורבן בית המקדש השני, הוא עוד ראה את בית המקדש, הוא יודע לספר מה זה, מי שלא ראה בניינו של הורדוס, לא ראה בניין האם מימיו, הוא ראה בעיניו את עולי הרגלים עולים לירושלים, אז כן, אז הוא מספר לנכד שלו ממקור ראשון. אבל תחשבו על יהודי שחי בשנת 400 לספירה, הוא לא נמצא בירושלים, אין גישה לירושלים באותה תקופה, הנוצרים שולטים כאן ואוסרים על כניסה של יהודים לירושלים, והוא מספר שאי אז, לפני 300 שנים, הייתה פה עיר, מרכז העם היהודי, הלב הפועם של העם היהודי, ואותו הנכד הזה מעביר את זה לנכד של הנכד של הנכד של הנכד שלו, שחי איפשהו אי שם בשנת 1000 לספירה, בתקופה הצלבנית, שיהודים, אלו שהצליחו לגור פה, נשרפו בעודם חיים על ידי הצלבנים בירושלים, הם כבר לא ראו את ירושלים ממקור ראשון, אבל זה עובר מדור לדור, מאבא לילד, מסבתא לנכדה, שרשרת דורות נצחית שאף אחד לא יוכל לה. ואיך השרשרת הזאת עוברת? הרי תחשבו על זה, שאם יש אדם שמחליט להגר מהולנד ליוון, הוא לא יגיד אחרי 3 שנים, לא אחרי 30 שנה ולא אחרי 300 שנה, לשנה הבאה באמסטרדם. כי הוא יגר, זהו, זה כבר לא אותו המקום. אבל ירושלים, היא מהווה את החוט המקשר בין שרשרת דורות נצחית שסובבת סביב המקום הזה, ומחזיקה את העם שלנו גם בשנים מאוד קשות לעם היהודי. אז אם זה על ידי כיוון התפילה, ואם זה על ידי השמות, ואם זה על ידי הטקסטים והשירים, ואם זה על ידי אמירות של מנהיגים שמחליטים שכשאי אפשר להיכנס לעיר העתיקה, הם קובעים את המשרד שלהם פה. ושימו לב כמה זה מפתיע. עלינו על הגג, הסתכלנו ימינה ושמאלה להרים, אבל מה עושה פה חדר נשיא המדינה? ככה נראה חדר נשיא המדינה? איך זה יכול להיות שהחדר הקטן הזה על גביו מופיע השלט חדר נשיא המדינה? היום שאנחנו נכנסות בשערי בית הנשיא, אם הצלחנו לעבור את הבידוק הביטחוני של חצי שעה, נפרס לפנינו גן רחב ידיים עד שנכנסים לאולם עצמו, חדר נשיא המדינה. אבל זה בדיוק אותו הרעיון, כי הנשיא השני במדינת ישראל, יצחק בן צבי, קובע את מקום קבלת הקהל שלו כאן בקבר דוד, מתוך אמירה שאם אי אפשר להיכנס לעיר העתיקה, אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא מרפים מהחלום, קהל הוא יקבל בימי שני כאן בחדר נשיא המדינה. והנה, זה לא רחוק, זה כאן מאיתנו בתקופה שלנו, וזה בדיוק שרשרת הדורות של העם היהודי, מליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, עד דוגמה ממש מהימים שלנו. ודיברתי קצת יותר מדי, אז רגע לפני הרבנית, שאני ככה ממש אעצור, אני לא יכולה לעמוד כאן ולא לצטט עוד טקסט אחד לערב הזה, טקסט של חיים חפר שקורא לו היינו כחולמים. ושימו לב, בחודש אייר בשנת תשכז היה הדבר, ויבוא הרמטכ"ל ופמלייתו אל קבר דוד שעל ההר, ויעמדו לפניו בבגדים מאופרי עפר, וימחו ממצחם את נחל הזיעה הניגר, וינשמו עמוקות, ויצדיע הרמטכ"ל ויאמר, אדוני המלך, הר הבית שוחרר. ותקום דממה גדולה וחזקה, דממה שואגת יותר מן הצעקה, דממה אלוקית, דממה דקה, ויאמר המלך וקולו נחנק, דבר, דבר אליי יצחק, ושימו לב לשמות. ויקרב הרמטכ"ל אל המלך ויאמר, לא אנחנו לבדנו שחררנו את ההר, לא אנחנו לבדנו עשינו את הנס, ולא בזכותנו הדגל על הכותל מתנוסס, ואף כי לוחמנו הסתערו כעריות, לא הם בלבד פרצו את שער העריות, לא הם בלבד לחמו ברימונים וסכינים, מלחמת בית לבית וקרב פנים אל פנים, ולא רק דמם נשפך בסמטאות האבנים, לא אדוני המלך, כי איתם צעדה חטיבה שלמה של לוחמי מצדה, ואנשי בר כוכבה הגיבורים והאמיצים נלחמו לצידם בקשתות ובחיצים, וליד אלה שמענו היטב את הצעדים של כל הנרצחים והטבוחים והשדודים, של כל אלה שמתו מכיוון שהם יהודים, וכמה זה רלוונטי. ולידם צעדו כי הולכים בסך כל עולי הגרדום ולוחמי תשח, כל חללי הלחי והאצל והפלמח, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונפרוץ את החומה, כי לא פסקנו מלכת, כי השיר הזה בליבנו כמו אש מלחכת. ויומר דוד המלך אל הרמטכ"ל, זה נכון, אך עליך הטיל הגורל, להיות שליחים של החלומות והתפילות, של כל הבקשות הכי נעלות, ואתה עשית זאת עם הטוב שבחילות, במלחמת בני האור, כמו שכתוב במגילות. ויקום דוד המלך, ויטול את הכינור, ויבט ברמטכ"ל ועל פניו האור, וישיר את השיר הזה למור, למנצח, ליצחק מזמור.
וואו, וואו, תודה רחלי, שננצל את המקום הזה לפסוק המדהים של דוד המלך, שמדבר לפי חז"ל על אלה שלא מצאו עדיין את זיווגם. שקדתי ואהי כציפור בודד על גג. אנחנו עומדות על גג קבר דוד, ודוד אומר, כשאדם מחכה לזיווגו האמיתי, כמה הוא שוקד, וכמה היא הולכת להיפגש, וכמה הוא מברר, והם מרגישים לבד על הגג שבתות וחגים. שקדתי ואהי כציפור בודד על גג. מהמקום הזה אנחנו מבקשות מריבונו של עולם, שכל מי שמחכה לזיווגה, וכל מי שמחכה לזיווגו, בעזרת השם שיבשעו בקרוב, קרוב, קרוב. והדבר השני שחשוב לי לעשות איתכן כאן, ולא אומרים אותו מספיק, דוד המלך היה גדול הלוחמים, אבל גם ובעיקר גדול המוחלים. היום מדברים על ניכור הורי, אתם יודעות מה עשו לו הילדים שלו? אימאלה, רצו להרוג אותו, הוא התחבא מפני בניו, הוא מתחבא מפני שאול, ומה הוא אומר? אני שלום, וכי אדבר הם על המלחמה. יש בו מחילה אין סופית מאימא שלו המדהימה ניצבת, שאמרה לו, דום להשם והתחולל לו. וזה התורה של רבי נחמן מברסלב לאלול, עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, אבל לא כדי לשתוק שתיקה נוצרית שידרכו עליי, אלא דום להשם והתחולל לו. כשאת שותקת כשמבזים אותך בשידוכים או בעבודה, או הילדים שלך חלילה, או האיש שלך חס וחלילה, תשתקי, אבל תייחלי עכשיו, ותראי איך השם מפיל לך חללים. זאת אומרת, מסלק ממך את כל האויבים שלך. אני רוצה שנעשה כאן את מעשה דוד המלך, לפני שאנחנו יורדות לסליחות, ואתן אומרות אחריי, ריבונו של עולם, הריני מוחלת וסולחת לכל מי שהכעיס והקנית אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, לכל בר ישראל, ולא יענש שום אדם בסיבתי. אמן. ופה על הגג של נעים זמירות ישראל. אנחנו מקבלות באהבה גדולה את הכלי זמרים שלנו.
אז אני רק אציין שכל מוצאי שבת, מי שיצא לה להזדמן פה לקבר דוד, כל מוצאי שבת יש חבורה מקסימה של כלי זמרים שאברהם ברושטיין וכל מיני ככה שמקדמים את הכלי זמרים של פעם שימשיכו לנגן פה, מנגנים ברחבה למטה ומלא מלא בחורי ישיבות במעגלים מעגלים. זכיתי והבנים שלי גם ניגנו פה כשהם היו בני 10 וכדומה, כרגע בליומן נשוי וזה וזה, בקיצר יש לנו פה חברים, יש פה את שרגה, אני אקח את זה רק לשים, יש פה את שרגה פרנק ואת נחמן כהן, אנחנו צריכים את זה
אצלכם כל בית ישראל ביחד.
נעשה שם משהו שבני המקדש.
שבו רבי יהודה עמד בחורבה ושמע קול של יונה מנהמת ובוכה, וזה היה הקול של הקדוש ברוך הוא שאומר, אוי לי שהחרבתי את מקדשי. אתן עומדות עכשיו לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד. אני הכנתי לכן פתקים מיוחדים ריקים שאתן עומדות למלא עכשיו פה, ואני אומר לכן בדיוק איך למלא אותן לפני שאנחנו הולכות ותוחבות אותן בכותל. גם מי שהמנהג הזה פחות מסתדר לה, אתן עושות אותו הערב הזה, כי יש לזה חשיבות עליונה. אני אתחיל עם המילים של רבי נחמן מברסלב, אני אסיים במילים של הרבי מסלונים, בעל הנתיבות שלום. והרבי מברסלב מספר שבת המלך שהלכה לאיבוד, הלכה וישבה אצלו, אצל זה שבא להוציא אותה מהשבי, והכירה אותו, והייתה מנערת אותו מאוד מאוד, ולא ננער, וישן, והתחילה לקבול עליו, שכמה טרח בשביל להוציאני, ויכול היה להוציאני, ואיבד. אתם יודעות כמה פעמים היינו קרובים לאיזה חטוף או חטופה, והם שמעו את הקולות של צהל מתקרבים, וכבר לא, והייתה בוכה מאוד על זה. ואחר כך לקחה פצ'לה, זה מה שאני עומדת לחלק לכן, היא לקחה את מטפחת הראש שלה, וכתבה עליו בדמעות שלה, והניחה אצלו, אנחנו הולכות להניח את הפתק הזה בכותל, וישבה במרכבתה ונסעה משם. את הולכת להשאיר שם פתק ולחזור הביתה. ואחר כך הקיץ ושאל את המשרת, היכן אני בעולם? וסיפר לו את כל המעשה שהייתה בוכה עליו בת המלך וצועקת, ולפתע ראה שהפת שלה מונחת אצלו, ושאל מאין זה, הוא רואה את הפתק הקטן, ואמר לו שהיא כתבה עליו בדמעות, והרים אותה כנגד השמש, שזה עלות השחר אחרי הסליחות, וקרא שם את צעקתה, ואמר בוודאי ישנה בעולם. ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה. את הולכת עכשיו לכתוב את הפתק שלך לימים נוראים, אני אקרא את המילים המדהימות של בעל הנתיבות שלום, הרבי מסלונים. זה בדף המקורות שלכן בסוף. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, של רשעים גמורים שנידונים למיטה, של צדיקים גמורים שנידונים לחיים, ושל בינוניים. ושלושה ספרים אלה הם חדשים וחלקים, והם נפתחים לפני כל יהודי בראש השנה, שדנים אותו לפי קבלתו להבא, ולא על פי הנהגתו בשנה שעברה, ועליו לכתוב לעצמו מעתה את גזר דינו. נמצא שהכתיבה לחיים תלויה בחקיקת הלב של יהודי, ונותנים לו ספר חדש ונקי שיכתוב הוא עצמו את גזר דינו עליו. אני נותנת לך עכשיו פתק, ואת כותבת עליו מה שעומד לקרות לך בשנה הבאה. את כותבת משהו אחד שיקרה לך, זה ספר החיים. את כותבת, כתוב על ספר החיים, וחותם יד כל אדם בו. השם אומר, את כותבת את גזר הדין שלך לשנה הבאה. את כותבת משהו אחד עבור עצמך. בשנה הבאה, בעזרת השם, אני קלה, ממומשת, בריאה. את כותבת דבר אחד על מישהו קרוב, שכן, חברה, אחות, בת. ואת כותבת משהו אחד על עם ישראל המוכה והדבוי והשחול והאבל שלנו. אני מבקשת ממך, זה ספרי חיים עכשיו, את ממש חורטת את גזר הדין שלך. כך כותב הרבי מסלונים וגם רבי נחמן. את בת המלך האבודה, את משאירה לו פתק והולכת, ולפנות בוקר, איך כתוב בתהילים, יעזרה אלוהים לפנות בוקר. לפנות בוקר, הוא אוסף את כל הפתקים האלה שלך, ואני רוצה שתכתבי אותך. תכתבי אותך לחיים טובים, ולישועה, ולפרנסה. ולחופה, ולשמחה, בהצלחה.
כולנו ביחד אל רחבת הכותל המערבי, ונצטרף אל המוני בית ישראל שמתכנסים שם. אני רוצה ברשותכם להעלות עוד נקודה אחת למחשבה, יש לי עוד כל כך מה לספר לכם על הבית כנסת החורבה ועל הרובע היהודי, אבל נורית, אנחנו נצטרך פשוט לקרוא סיור המשך, בעזרת השם. אז רגע לפני שנרד לכותל, עוד דבר אחד קטן. כל הסיור הזה, ממשכנות שאננים, דרך גיא בן הינום, דרך הר ציון, דרך קבר דוד המלך, דרך הרובע היהודי, מוביל אותנו בסופו של דבר למקום אחד, אל הכותל המערבי, שגם שם פנינו נשואות למקום אחד, אל מקום קודש הקודשים, מקום הר המוריה, מקום אבן השתייה, המקום שבו הייתה עקדת יצחק, ואנחנו מזכירים שוב כזכות אבות לאורך כל הסליחות, מי שעשה ניסים לאבותינו, ומי שענה לאבותינו בהר המוריה, הוא יעננו. ולא פעם אני שואלת את עצמי, מה אנחנו היום יכולים לקחת מהמקום הנשגב הזה? ושימו לב, מי היה נכנס לקודש הקודשים, כשבית המקדש עמד על תילו, אדם אחד, האדם הכי קדוש בעם, ביום הכי קדוש, למקום הכי קדוש, ואני מתכוונת, כמובן, אתם מכירות, לכהן הגדול ביום הכיפורים. הוא היה פורש מביתו, עושה הכנות מרובות, ומתכונן למעמד אחד נשגב של פעם אחת בשנה. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. ומדהים לפתוח את תפילתו של כהן הגדול, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, כי אם היו שואלים אותי הקטנה, על מה לדעתך, אם זה היה רלוונטי כאן ועכשיו, היינו מבקשים ממנו לבקש שהחזית בצפון לא תבוא עלינו בכזאת צערה, ובדרום, והחטופים, ויש כל כך הרבה מה לבקש. אבל זה מדהים לפתוח את תפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים, שעצי השדה ייתנו את פריים, שירד הגשם בעיתו, שלא יהיה אדם שפושט ידו לאדם אחר, שלא תפיל אישה פרי בטנה. על מה בעצם אנחנו מבקשים ביום הכי נשגב, נורא, קדוש וגדול? על אוכל, מים, פרנסה, משפחה. תסתכלו עלינו, חבורת נשים שהגיעה מהצפון, מהדרום, מהמרכז, כל אחת עם סיפור חייה. בסופו של דבר, מה כל אדם צריך? את השקט, את השגרה, את המים, אוכל, פרנסה, משפחה, להודות, להגיד תודה על כל יום ויום. ואני רוצה רגע לשתף אתכם במשהו ככה אישי באמת לסיום. לפני קצת יותר מ5 שנים, בדיוק שיתפתי את הרבנית, הבן השלישי שלנו, ניר רפאל המתוק, חלה בסרטן. ובאמת נכנסנו לתקופה קשה, אין לי מילים בכלל לתאר לכם. ואני זוכרת שבימים הראשונים, אחרי שגילינו שהוא חולה, אם הייתי מצליחה לישון בלילה, אז הייתי אומרת לליאור, לבעלי בבוקר, אורי, אני רוצה את החיים שלי בחזרה. אני רוצה את השגרה, אני רוצה לקום בבוקר מוקדם להכין סנדוויצ'ים, לקפל כביסה עד 1 בלילה, וכן, להתעצבן שמישהו אמר לי ככה בעבודה. אני רוצה רק את השגרה שלי, כי ברגע שהיא נלקחת מאיתנו, אנחנו מבינים מה הכוח ומה הברכה בשגרה הכל כך טובה שיש לנו ביום יום. ואני מרגישה שבשנה האחרונה, מה אנחנו רוצים? סך הכל פשטות, שגרה, לקום בבוקר, להודות על מה שיש. אז באמת מכאן אני מבקשת שעכשיו בעת אמירת סליחות בכותל ניסע תפילה כולנו לשגרה פשוטה ומבורכת לכל עם ישראל כולו. הסליחות אוטוטו מתחילות, אז אני רק אסיים ולהגיד תודה, תודה, תודה.
תודה לרחלי.
על הזכות העצומה ומכאן לכותל המערבי.
רחלי המדהימה.
אני רוצה להבין
בבת
המערבי מה קורה עם הקבוצה.
כל אחת
מסתדרת.
ילדים חולים, אנחנו
מברכים
אותם ואני
יורדת איתם. אני מסבירה את זה כך כדי שלא... אנחנו יורדות כולם כרגע לכותל המערבי, ובכותל המערבי מה שנקרא זה בכינון חופשי, פעילה חופשית, אתם יכולות להתפרע כמה שאתם רוצות. אנחנו נפרדות בעצם כאן מכולכן, היה לנו כיף, נהננו אתכם. שתקבלו התפילות, אני אשמח שתחזרו יחד, תעזרו אחת לשנייה בסדר, תהיה לנו קשה שבגלל העומס תשמור על הרכב קבוצתי. אני כבר אומרת לכם, תעקבו, אנחנו בצרת עם התשובה כנראה ניסע למערת המכפלה אחד עם הרבנית. יש את מסע לפולין אחרי סוכות, נשארו 15 כרטיסים אחרונים, אז מוזמנות מי שרוצות להירשם.
אנחנו בעזרת השם בעשרת עם התשובה בשביעי לעשירי. במערת המכפלה עם הרבנים הראשיים במעמד סליחות ענק. אז בואו איתנו, ואשירה, תודה ענקית לנורית ולרב רוני ולמאבטח שלנו, קדימה סליחות.
שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. גיבורים לעמוד בפרץ,